בבוקר השבעה באוקטובר, היום בו נפלו עלינו השמיים, נטע אפשטיין, זכרו לברכה, וארוסתו אירן, הסתגרו במרחב המוגן שהיה חדר השינה שלהם בכפר עזה. המחבלים המתועבים עברו בין הבתים, וכשנכנסו לבית של נטע הם השליחו רימונים לתוך החדר בו שעו. את השניים הראשונים הדף, ועל האחרון זינק. קפץ על הרימון כדי להציל את חייה של בת זוגתו, האהבה שלו. נטע היה גיבור, אבל לא רק. נטע היה שוער מוכשר, בצעירותו מחלקת הנוער של הפועל באר שבע, בשנתיים האחרונות השוער הראשון של שואלי כפר עזה. נטע היה אוהד של ביתר ירושלים בישראל, של ליברפול באנגליה, אוהד מושבע כזה שקופץ לשמיים בגולים וחוגג כאילו אין מחר. נטע היה מצחיק, מלא בהומור, לנטע היה חיוך כובש. אם תסתכלו על תמונות שלו אתם תראו חיוך שאי אפשר להיות אדישים. אחרי שנרצח, החיוך שלו הכה גלים בעולם והגיע עד לקברניטי בורוסיה דורטמונד הגרמנית. ליציאה זיגנה לעיתון הפארק, ללבבות של למעלה מ-80 אלף אוהדים ששרו לאוהד שאפילו לא הכירו באופן אישי, אבל דיבר כמוהם את שפת הכדורגל באופן שוטף. לנטע אפשטיין מישראל מקדישו את You'll Never Walk Alone, לעולם לא תצעד לבד. אתם על מנציחים מנצחים, פרק מיוחד לזכרו של נטע אפשטיין. הייתי באולפן אביב, אורי, תודה שאתה כאן. בתור התחלה, הייתם בדורטמונד ברגע הקסום הזה, ששמענו איך נטע היה מגיב לזה.
נטע היה מתרגש. האמת היא זה היה די הפתעה, לא ידענו שזה מה שהולך להיות. מישהו הדליף לנו יום לפני זה שהולך להיות משהו, אז היינו מוכנים שיהיה משהו. ובמעין דקה דומיה שהייתה, והקורוז הכריז ותיאר את ה... דיבר על נטע, ואז הקרינו את התמונה שלו על המסכי הענק באצטדיון, אז ככה בכל חנוק אמרתי לילד, אשתי ואמא של נטע, חלום חייו היה להגיע ולהופיע במגרשים הגדולים בעולם, אז הנה, אחרי מותו הוא, אנחנו מגשימים לו את החלום הזה, אמנם בצורה קצת אחרת, אבל מגשימים את החלום. זה מרגש.
אתה יכול לספר לי בכלל, לי ולמאזינים, על נטע במילה, משפט, מה הגדיר אותו בעולם הזה?
וואו. נטע היה בן אדם שאהב את החיים ואהב את האנשים. כל העיסוקים שלו והתחביבים שלו היו סביב חיבורים בין בני אדם, וכדורגל זה היה אחד מהם. כדורגל זה שפה שמדברים בכל העולם, זה שפה שבכל מקום, לא משנה מה הדעות הפוליטיות שלך ומה הגזע שלך ומאיפה אתה מגיע ומה הרקע, אפשר לדבר כדורגל, אפשר לשחק כדורגל וישר שוברים את הקרח. נטע נולד אח הבכור לרונה ואלמה, נולד בקיבוץ כפר עזה. מהרגע הראשון היה מאוד אקטיבי ופעיל, ובגיל מאוד מאוד צעיר כבר בגן התחיל לשחק כדורגל. ובאופן כללי חיפש תמיד חברה של אנשים. כשהוא היה נער, אז לצד הספורט, הוא התחיל לחנוך ילדים עם צרכים מיוחדים, ומבחינתו השילוב המנצח זה לחנוך ילדים וספורט.
ושחק איתם כדורגל.
ושחק איתם כדורגל, ואחר כך, אחרי שהוא השתחרר מהצבא, יצא לקורס מאמנים של אופ"א, ו... אמרת לו, מה התוכניות שלך? אתה יודע, זה לא בדיוק מקצוע לחיים. אמר לי, אבא, זה מה שאני רוצה לעשות. לא משנה מה אני אעבוד, אני רוצה לאמן ולאמן ילדים. ורגע לפני מותו, הוא הספיק כבר לאמן 5 קבוצות במקביל בשער הנגב, במועצה האזורית וגם בכפר עזה. הוא היה מאושר מזה, כמו אני לא יודע מה.
מאיפה הגיע החיבור שלו לכדורגל?
זה שלו לגמרי. אני אוהב כדורגל, אוהב ספורט, אבל הוא לקח את זה...
לקח את זה לצד הבא.
כן, כן, כן. הוא התחיל לשחק בגן בחוג כדורגל בקיבוץ, ולאחר מכן בשער הנגב, והמאמן שלו, רועי חלבי, שאימן גם בקבוצה קצת יותר מקצועית במרחבים, אמר לו, בוא, תהיה שוער במרחבים. חזר ממשחקים, והוא אומר לי, אבא, תקשיב, בא אליי המאמן של הקבוצה היריבה, אמר לי, תקשיב, אתה שוער טוב מאוד, תמשיך, תתמיד, אתה תגיע רחוק. אומר, השופט של המשחק מגיע לי בסוף המשחק ואומר את זה. וזה נתן לו את התחושה הטובה שהוא יכול להמשיך קדימה. איפשהו בסביבות כיתה ז', ח', הוא החליט שהוא לוקח את זה שני צעדים קדימה, ואמר, אני רוצה ללכת להיבחן בקבוצה מקצועית. ואני ככה די זלזלתי, מודה ומתוודה. אמר, טוב, בסדר, כאילו, שלך. והוא התקשר לכל הקבוצות, הלך למבחנים, הלך לפועל באר שבע, ובמשך שבועיים יש מעין מחנה אימונים כזה, וכל פעם אנחנו מתקשרים לזה שמנהל את המחנה אימונים הזה של הנבחנים, מה קורה? תגיד אם אנחנו בכיוון. אז הוא אומר, כל עוד לא השאירו אותו בבית, זה אומר שהוא בכיוון, ואחרי איזה שבועיים, שבועיים וחצי, התקבל להיות שוער, ומשם הכל כבר עלה על מסלול יותר מקצועי.
מעניין, כי שוער זו עמדה שבעיקר כילד, אתה לא ניגש אליה מלכתחיל הרבה פעמים, זה לא תפקיד שאתה קוצר בו את ההצלחה, כי כשאתה ילד, לרוב אתה רוצה להיות חלוץ, להפקיע גולים. איך נטע היה עם זה? הוא דווקא, הוא רצה את התפקיד הזה, או שהוא פשוט גילה שהוא טוב בו?
הוא גילה שהוא טוב בו. כשמילדים, אז יש סבב, מה שנקרא, כל פעם מכניסים מישהו אחר לשער, והוא גילה תכונות של שוער טוב. קודם כל, היה לו פחד. כלומר, היכולת לזנק ולזנק לרגליים של השחקנים, או בכלל לפחד מהמכות, לא היה לו את זה. אז זה נתן לו המון, והוא היה אתלטי בצורה באמת יוצאת דופן, וזה התאים לו. ולאט לאט, הוא ראה שהוא טוב, אז...
אז הוא היה נוסע מהבית בכפר עזה לבאר שבע?
היה נוסע בשני אוטובוסים, לפעמים שלושה אוטובוסים, שונים, מחליף באמצע, הולך עוד איזה 2 קילומטר בשביל להגיע לכל אימון, וההסכם איתו היה שהציונים בבית ספר לא נפגעים. הוא הבטיח, והוא עמד בזה, אפילו הציונים השתפרו, היה מכין שיעורי בית באוטובוס בדרך לבאר שבע. בחטא היה קשוח, לפעמים הייתי עוזר לו בהסעות בדרך חזרה, או אוסף אותו מאמצע הדרך.
מה הזיכרון שאתה זוכר ממנו ככה כשוער בתקופה הזו?
הזיכרון, הזיכרונות האחרונים, הטורניר האחרון של שער הנגב.
שועלי כפר עזה.
שועלי כפר עזה, הוא שוער של שועלי כפר עזה, בונים עליו. קבוצת השועלים בעונה הזאת הייתה טובה מאוד, אבל לא הכי טובה, והייתה תלות גדולה מאוד בשוער, נטע היה בצבא. והם עולים למשחק חצי הגמר, ואומרים, תקשיב, נטע חייב לצאת, נטע זה שבת שהוא סוגר, ואז אני מדבר עם אופיר, שזה גיסי, ועם הרבשת של קיבוץ כפר עזה, שדברו עם אחת הצנחנים, שידאג שישחררו אותו למשחק. זה מה שהיה, נסענו בבוקר לאסוף אותו מבית הלל בצפון, הבאנו אותו אחרי הצהריים, הגיע עם המדים למגרש, החליף לתלבושת, וניצחו בפנדלים, שכמובן שהוא הצליח לעצור 3 פנדלים, אז היה שמחה מאוד מאוד מרגשת. אחר כך משחק הגמר, גם כן הצלות מטורפות, והשמחה שהם קיבלו את צלחת האליפות, הייתה שמחה כאילו שהם זכו עכשיו בגביע האלופות, לא פחות מזה.
כן, שועלי כפר עזה זה משהו שאחרי המלחמה גילינו כמה הפרויקט הזה הוא הרבה יותר מכדורגל, הוא ממש מפעל שמנציח וגם דואג לחטופים שנמצאים מהקבוצה הזו. אתם בקשר עם הקבוצה? אתם איתם?
אנחנו בקשר עם הקבוצה, אנחנו חלק מהקהילה הזאת. לצערנו בשבעה באוקטובר, כמעט כל בעל תפקיד שחקן והמאמן בקבוצה איבד מישהו קרוב או שנרצח. 2 השחקנים נחטפו. שחקנים נרצחו בשבעה באוקטובר, ואחרים, בני משפחה מדרגה ראשונה, או חטופים, או נהרגו. הסתכלתי בדיוק אתמול על התמונה של שועלי הכפר, עם צלחת האליפות, ועם אופיר ליבשטיין, ראש המועצה, שהוא דוד של נטע, ואתה עובר אחד-אחד, וכל אחד מהם יש לו סיפור. כל אחד, או שהוא לא נמצא איתנו יותר, או שאיבד מישהו מאוד מאוד, מאוד מאוד קרוב. המאמן איבד את אבא שלו, שנרצח, הוא לפי דעתי הראשון שנרצח בכפר עזה. מאמן, עוזר המאמן, נרצח באכזריות. מי שהוביל את הקבוצה וארגן אותה על המגרש ב7 שנים האחרונות, איבד את שני הוריו ואחיו, הקפטן, טל אילון, נרצח נטע, וככה משפחת שמריז, שהסיפור שלהם עלה לכותרות, שאלון נפל בשבי, ובניסיון החילוץ שלו הוא נהרג בידי חיילי צה"ל, כמעט כל אחד מהשחקנים. הכדורגל זה משהו תרפיטי.
כן.
הוא מאוד מרפא, וזה חלק ממה שמחבר, ועוד פעם, זה סוג של מדורת השבט. זה היה מדורת השבט לפני השבעה באוקטובר, ועכשיו זה חלק מהסיפור של קהילת כפר עזה.
מדברים על כפר עזה, נטע גדל בכפר עזה מהרגע שהוא נולד, בשבעה באוקטובר. הוא גר יחד עם ארוסתו בשכונה של דור צעיר. תספר לי על היום הזה, היום השחור הזה מהצד שלך, מתי אתה מבין? אני מניח שאתה מתעורר כשאתה שומע את האזעקות.
אנחנו מתעוררים כשאנחנו שומעים את האזעקות, וזה יוצא דופן, כי בדרך כלל אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לקראת סבב, ופה זה מגיע באופן מפתיע.
זה הגיע בהפתעה.
וזה מאוד מאוד אינטנסיבי. בדרך כלל יש אזעקה, 2-3, ואחר כך יש הפוגה של כמה זמן. פה זה לא מפסיק. אני רץ לממד, ואני מסתכל בטלפון, ואני רואה שזה בכל הארץ, ואני אומר לאשתי, לא יודע מה קרה פה, אבל התחילה מלחמה. ומתחילים להתכתב עם כל הקרובים. בשלב מאוד מוקדם, אני מדבר עם אבא שלי, והוא אומר לי, אני לא יודע מה קורה עם אמא שלי. היא נפלה, היא לא עונה לי, אני בשלב מסוים, אני אומר לו, טוב, אני אבוא אליך. ובסוף אשתי אומרת לי, תישאר אתה פה עם אלמה, זאת הבת הקטנה שלנו, אני אלך, והיא מוצאת את אמא שלי אחרי שהיא נרצחה, ירו בה מקרוב. ושם למעשה אנחנו מבינים שהאירוע הוא אירוע דרמטי. נטע אומר, אני אבוא אליכם הביתה, זה מרחק של כמה מאות מטרים. אנחנו אומרים לו, אל תבוא, מסוכן, יש עיריות מטורפות בלתי פוסקות בחוץ. ומאז אנחנו כבר כמעט ולא מדברים בטלפון, רק מתכתבים בהודעות וואטסאפ. הוא מדווח מאוד מאוד מהר על מחבלים שהוא שומע ערבית וצעקות מסביב לדירה שלו. אחר כך מדווח לי על כל מיני חברים שלו, שההורים שלהם יש שם מחבלים, שירו בהם וכך הלאה. אנחנו מבינים את זה מהר מאוד שאנחנו נמצאים באירוע מטורף. אבל עדיין מדחיקים כל הזמן ואומרים, זה עוד רגע מסתיים, זה עוד רגע מסתיים. שעתיים לאחר מכן אני והבן של אופיר, אביב ליבשטיין, מוצאים את גופתו של אופיר, אנחנו מוצאים החוצה לחפש אותו, ועוד פעם מבשרים לנטע ואירן, זה מאוד מאוד עוד בשורה ועוד בשורה ועוד בשורה. ובסביבות שעה 11:15 הוא שולח לי הודעת לב, אומר לי, אבא, אוהבים אתכם, המחבלים כאן. 11:28 פרצו לחלון, בתוך הדירה הם כאן. ובחמש דקות אחר כך אירן כותבת לי, אור יומת. אני לא יודע עוד את הסיפור מה ומי, ואנחנו מבינים שעכשיו המשימה היא משתנה, להציל את אירן, לראות איך היא נשארת בחיים. נראה מאוד מאוד מאתגר, גם קודם כל שתשרוד, ואם היא שורדת, שמנטלית היא תצליח לשרוד, ואני שומר איתה על קשר, מתכתב איתה כל הזמן, ומנסה לשמור אותה חזקה, עד שהצבא מחלץ אותה אחר הצהריים.
מתי בפעם הראשונה אתה שומע ציפור הגבורה של הבן שלך, את מה שקרה שם?
אני שומע את זה רק ביום ראשון בערב. אני חולצתי ביום ראשון בצהריים, גם כן חולצנו תחת אש. אני חצי מחלץ את עצמי בכלל, ואני מגיע לאחותי הבכורה שגרה במתן, לשם כל המשפחה מתכנסת, ואז החברים של נטע מתחילים להגיד לי, איזה גיבור הוא, ואני לא יודע על מה מדובר אפילו, כאילו, הבן אדם נרצח, מה גיבור? ואני שואל אותם על מה מדובר, אומרים לי, עם הרימונים, הוא עדף את הרימונים, הוא קפץ על הרימון, אני לא יודע על מה מדובר, אני שנייה מחכה שאירן רגע תהיה פנויה, אני שואל את אירן, מה הסיפור עם הרימונים? ואז היא מספרת לי. ידעתי שזרקו פנים הרימונים. לא, אף פעם, לא, אף פעם. באותו שלב, בשעות המטורפות האלה, שבהם היינו בתוך הנצורים, בתוך הממדים, אין לך באמת היכולת לשאול מה היה, איך היה.
כן.
ואז היא מספרת, לי לפרטי פרטים. עכשיו, ידעתי שנזרקו רימונים, ידעתי שהתחילה שריפה. לא ידעתי, לא שאלתי את עצמי איך היא ניצלה ונטע מת. ואז היא סגרה לי את התמונה, את כל החלקים החסרים בתוך הפאזל. איך היא הייתה, איפה היא הייתה.
זה לא הפתיע אותך, אני בטוח.
לא, ממש לא הפתיע אותי. האמת היא, כמה שנים לפני כן, הייתה סדרה, קראו לה שעת נעילה, וראינו את זה ביחד, נטע בדיוק התגייס, אני חושב לצבא, ואז הוא אומר לי, היה שם איזה קטע באחד הפרקים, בפרק האחרון או משהו כזה, שאחד החיילים קופץ על רימון. הוא אומר לי, אני, אם יהיה כעוד סיטואציה, אני אקפוץ על רימון. ואני אומר לו, בחיית, אל, כאילו, תעשה לי טובה, אל תהיה גיבור גדול, אתה תציל את עצמך, כל אחד שידאג לעצמו. אז כנראה שזה משהו שהיה לו בראש בסטייט אוף מיינד, כי אני אומר, מאיפה בהחלטה של שנייה לקפוץ על רימון, לא בטוח שאני הייתי עושה את זה. אני מקווה שכן, אבל זו החלטה של אינסטינקט. אז אחרי שהוא עשה את זה והוא הציל את אירן, אז כמובן שאני לא כועס. בסוף מה שנקרא, אמרת לו, אני סולח לך על זה שהפרת את ההבטחה. הוא אמר לי, בסדר, בסדר רבה, אל תדאג. אבל זהו.
ואחרי השבעה באוקטובר, נחזור קצת לספורט, שתי האבות הכי גדולות של נטע, ביתר ירושלים וליברפול, אז בואו נתחיל בישראל. כמה הקשר שלו אליה היה חזק?
ביתר, שמע, קודם כל להיות קיבוצניק ולא עוד...
ולהיות ביתר זה לא מובן מאליו.
זה לא מובן מאליו, זה גם לא פשוט. שמסביבך, גם שאר המשפחה, כל הבני דודים שלו וזה, כולם מועדי הפועל, ויש קבוצה גדולה מאוד של יועדי הפועל תל אביב בכפר עזה.
כן.
אבל בשום שלב הוא לא חשב להמיר דתו. נשאר אוהד ביתר כל עונה, אני חושב מאז שהוא בגן או בכיתה א', כל עונה הולכים לראות כמה משחקים בטדי, בדרך כלל עוד כמה משחקי חוץ, בטח אם זה באר שבע, אבל גם באזור המרכז. אם בשנים הראשונות אני הייתי זה שחונך אותו ומסביר לו מה קורה, וזה בשלב מאוד מוקדם, לפי הייתי כבר בגיל 11, כבר הוא התחיל להסביר לי מה קורה על המגרש, שלט בכל ההרכבים, במערכים, בכל שחקן, מה המצב של כל שחקן ושחקן, מאיפה הוא הגיע, מה ההיסטוריה שלו. היה לו משהו גם לנטע בשפת הגוף שלו, אני לא יודע מה, שאנשים היו רואים אותו, היו ניגשים אליו והיו מתחילים לדבר איתו. היינו מגיעים שנינו לטדי, תמיד היו פונים אליו שהוא יסביר, היה נראה להם גם חכם וגם אחד שהוא נגיש. שיסביר מה קורה, מי הבקיע את הגול, מה היה המהלך שעכשיו היה וכך הלאה. תמיד סביבו היו אנשים, תמיד היה מתחיל להתערבב, היה מקבל גרעינים אחרים, מחליפים כל מיני דברים. בשנים האחרונות, לפני כל משחק, היה נותן לי בריף, לא הייתי צריך להתאמץ כבר לקרוא יותר מדי את העיתונות, היה נותן לי תקציר לפני המשחק, מי, מה, למה, כמה, מה המצב, ויאללה הולכים. שני באוקטובר, יום שני, המשחק...
בתל אביב.
משחק קשה היה. עכשיו, אני הייתי מאוד אופטימי, הפועל תל אביב חזרו אחרי תבוסה לא נורמלית ממכבי תל אביב. ביתר היה נראה שהם במומנטום, וכל הדרך נטע אומר, תקשיב, אבא, יש לי הרגשה לא טובה. אם יש משהו שביתר הם הכי טובים בעולם,
אז הם רוצים קבוצות עם
משבר.
כן.
ואני אומר לו, נטע, נטע, תהיה אופטימי, נטע, תהיה אופטימי, אנחנו הולכים לפרק להם את הצורה, יהיה אחלה משחק.
לא צריך להגיד איך זה נגמר, איך זה נגמר, בסוף כולם יודעים. הפועל תל אביב, כן, אביסה, אבל זיכרון מתוק שיש לנטע מביתר מהתקופה האחרונה, זה גמר גביע.
גמר גביע, גמר גביע, לא שחררו אותו מהצבא.
נכון, הוא בדיוק גזר חוגר באותה תקופה.
זה היה בדיוק, זה היה לפני זה. הוא גזר חוגר, אני חושב, במשחק, באחד המשחקים המוקדמים בקיץ, באוגוסט או משהו כזה. אני לא זוכר עכשיו נגד מי זה היה, נגד קבוצה היוונית, לפי דעתי.
פאוק.
פאוק שהגיע. אבל המשחק הגמר היה מטורף. הוא לא יכל לצאת מהצבא. אז הוא, הרסאפ שלו הלך, כמובן קנה לו חולצה, השביע אותו, שהוא משדר לו בלייף, נתן לו כל מה שקורה. נטע ארגן בפלוגה, הקרנה, ואני זוכר את השיחת טלפון שנגמר המשחק, כאילו, זה צרכות לא נורמליות. ואז הוא לוקח, מתקשר לאחותו, לאלמה, שהיא בת 12. זה כאילו, אלמה, את לא מבינה מה זה הדבר הזה? והבן אדם לא מוסיק יצוק, ואחר כך עוד פעם, ועוד פעם, ואנחנו בשיחה מתמשכת, לפי הייתי של שעה וחצי, שרים, אנחנו בטלפון, הוא נמצא בצפון, בגבול לבנון, אנחנו בכפר עזה, ופשוט טירוף, שעה וחצי שיחת טלפון, שהיא כולה התלהבות וצעקות וההתרגשות מביתר. כשהוא השתחרר, הוא הלך לעשות טרק סובב מונבלן, ביחד עם אחותו, שסיימה בדיוק שנת שירות, והוא הלך את האוטו חולצה של הגמר גביה, שאותו חבר שהיה הרסאפ שלו הביא לו, ובמונבלן בכל מקום הוא הצטלם עם החולצה אותי, לובש את החולצה אותי, מצטלם, וזה מבחינתו היה החוויה הכי הכי מתוקה שהייתה לביתר.
הייתי רוצה להיות חבר שלו, נגיד לך את האמת. בוא נדבר על הצד השני, על ליברפול. אחרי השבעה באוקטובר אני זוכר שהיה שלט של ארבעה נרצחים ישראלים, מועדי הקבוצה שהניפו באנפילד, והוא שר. אחרי זה בעצם הגיעה המחווה של דורטמונד, נכון?
כן, אנחנו רצינו לנסוע לליברפול, יותר נכון, אירן, חברה שלי.
היה כרטיסים, כן.
כן, ארגנה לו אירוע הפתעה ליום הולדת שלו לגיל 22, חודש אחרי האירועים, ב-9 בנובמבר. וכשישבנו בטרום שבעה, בימים הראשונים, אחרי, היא שאלה אותנו, עכשיו זה הסוד, היא שאלה אותנו מה נעשה עכשיו עם הכרטיסים, יש כרטיסים. אמרנו לה, אנחנו ניסע לאנפילד ואנחנו נחגוג את היום הולדת שלו, זה בשבילו, זה מה שתכננת, זה מה שהיה רוצה, אז אנחנו ניסע לשם. ואז ניסינו להשיג עוד כרטיסים, מאוד קשה להשיג כרטיסים. הילד פנתה, אשתי פנתה לשרון דוידוביץ' שצרה איתו קשר, לא יודע מה, באינסטגרם או בטוויטר או משהו כזה, וככה נוצר החיבור למתחרים, ספורט אחד. והם ניסו לעזור לנו, להשיג עוד כרטיסים, ואמרו לנו כל הזמן, תקשיבו, אתם מבינים, אתם יודעים מה קורה בליברפול, אתם עוקבים, אמרנו, כן, אנחנו יודעים, ואנחנו רוצים להגשים את החלום. ואמרו, אנחנו יכולים אבל לעזור לכם להגיע לדורטמונד. ואני אמרתי, דורטמונד, כן, מאוד אשמח. כי דורטמונד, נשב בטדי, בטח שאתה, אם יושבים ביציאה המערבית, אתה רואה לא מעט אנשים עם חולצות של דורטמונד.
משחקת בצהוב שחור.
כן, ונטה אומר לי, אבא, כל פעם שאתה בגרמניה...
תביא לי חולצה.
תביא לי חולצה של דורטמונד. אני אומר לו, מה הסיפור? כאילו, יש חולצות של ביתר, למה של דורטמונד? אז הוא אומר לי, זה גם צהוב שחור, אבל גם זה קבוצה מיוחדת. היא תורמת כל שנה ליד ושם, ולוקחים את השחקנים לביקורים ביד ושם ובאושוויץ.
בכלל, הכדורגל הגרמני במהלך אחרי השבעה באוקטובר, גילינו כמה עומד לצידנו יותר מכל ליגה אחרת בעולם.
וכן, ואמרתי, אני רוצה להגיע לדורטמונד. והגענו לדורטמונד, והירחו אותנו בצורה מטורפת, פשוט עטפו אותנו באהבה וחיבקו אותנו, והיה מרגש בצורה בלתי רגילה. ומאז אנחנו... מאז אנחנו בקשר איתם, עירחנו אותם פה בארץ כבר פעמיים. השבוע הם, דניאל מדורטמונד, שהוא אחראי על הקשר, הקשר גם עם ישראל וגם עם מועדים, וגם על המלחמה באנטישמיות ובגזענות בכלל, הביא נציגים מקבוצות מהבונדסליגה לביקור ביום השואה, גם ביד ושם וגם בכלל בישראל. היינו איתם בדרך לכפר עזה, אבל בגלל המצב הביטחוני, גורמי הביטחון אמרו להם שלא הגיעו, כן. אז נפגשנו איתם פה בתל אביב, היה מרגש, ומסרו לנו חולצות של כל הקבוצות חתומות בידי השחקנים, מחווה מאוד מאוד מרגשת, אז זה הקבוצות בבונדסליגה, והזיקה שלהם לישראל.
אתה יודע, יש פה משהו מיסטי קצת, אבל אני אומר, יכול להיות שנטה באמת דחף את דורטמונד מלמעלה, כי הנה, הפעילו לגמר ליגת האלופות.
כשהגענו למשחק, הם היו במצב כן. לא משהו, וככה אמרו, הולכים להדיח את המאמן וזה, והיה משחק טוב שהגענו, אבל הם הפסידו. ומאז הם...
מאז הם מטפסים בליגת האלופות.
מאז הם מטפסים.
חזרו לגמר לראשונה מ-2013.
אז...
כולנו פה עומדים איתם ומאחלים להם בהצלחה.
אז אם ירצה השם, אנחנו נהיה בוומבלי איתם בגמר, אנחנו עובדים על זה עכשיו, ואני מקווה שנזכה להגיע.
אנחנו מחכים כבר לתמונות, זה כל כך ראוי בשביל נטע הדבר הזה, ואיזה כיף.
נותן תחושה עם כל האירועים האלה, אני באופן כללי, אנחנו באופן כללי, כמשפחה מעדיפים להנציח את נטע באירועים חיים, של חיים, כי זה מה שאנחנו מאמינים שהוא היה רוצה. והאירועים האלה והנוכחות אותי בספורט וכך הלאה, זה מנכיח מבחינתנו ומבחינתי באופן אישי, כל הזמן את נטע. אני יכול לדבר איתו, ראית את המהלך הזה, ראית מה קורה, אתה רואה מה קורה עם ביתר, הנה הבוקסיס עזב, אבל אלוהי הנקמה, זה...
כן.
וביתר לא יורדת ליגה, זה היה הפחד. אל תדאג, היא לא יורדת ליגה. אנחנו במומנטום חיובי עכשיו.
אז אתם ממשיכים ללוות את הקבוצה?
אנחנו ממשיכים ללוות את הקבוצה.
והיא מלווה אתכם?
כן, והיא מלווה אותנו. במחוות מרגשות, לא ציפינו. אלי אוחנה בא לבקר אותנו בשבעה. היה בחודשים הראשונים, לא היה קהל בטדי, לא יכלנו ללכת, אבל הזמינו אותנו לאירוע ועשו סרטון לזכרו שהקרינו אותו במחצית באחד המשחקים. בשבוע החולף היה אירוע זיכרון בירושלים שביתה ארגנה לאוהדים של הקבוצה שנרצחו בשבעה באוקטובר או שנהרגו לאחר מכן בקרבות בעזה. אז ממשיך להיות הקשר החזק הזה. ביתר זה חלק מהמשפחה.
איך אתה ילד, אירן, המשפחה, ממשיכים את נטע, לא רק בספורט, מה אתם עושים כדי להמשיך להפיץ את זה?
יש כמה פרויקטים שאנחנו עושים. קודם כל נטע היה גם מבשל בירה ביתית.
איך לא הבאת לפה?
הבאתי את הקלה, בדרך כלל אני מבין. והיה לו בירות משובחות בצורה יוצאת דופן. בדרך כלל תוך יומיים כל הבירות היו נגמרות, מהרגע שהן היו מוכנות. אנשים בכל הארץ היו מחכים ומזמינים, וכשהשתחרר מהצבא הוא רצה לפתוח עסק, הוא רצה לפתוח מבשלת בירה, מבשלת בוטיק הזאת וביר גרדן בכפר עזה. אז אנחנו עכשיו עובדים לממש את הרעיון הזה. קודם כל, לא ידענו, אבל יש... קהילת מבשלי הבירה הביתית בישראל, עשו פרויקט להנצחה שלו, למעשה היו כבר 5 פרויקטים כאלה שונים, של אנשים שבכלל לא הכירו אותו, שבישלו בירה לזכרו, על פי המתכון האחרון של הבירה שהוא בישל. לפי דעתי, רק אצלנו בבית הגיעו לנו למעלה מ-1,000 בקבוקים, ואני חושב שהיו למעלה מ-15,000 בקבוקים שהוכנו על ידי אנשים שונים, שאת הרוב המוחלט של האנשים אנחנו לא מכירים ולא פגשנו לפני זה, פגשנו אותם רק אחרי. אנחנו גם כן, קיבלנו בירות ממי שהיה מספיק אמיץ לבוא אלינו ולתת, היו הרבה אחרים שרק ראינו באינסטגרם שהם אלו. אז זה פרויקט אחר של להקים את המבשלת בירה הזאת. נטע התנדב בשנת שירות לפני הצבא, בהוסטל אופק, הוסטל לנערים עם צרכים מיוחדים ושמגיעים ממשפחות הרוסות. אנחנו... מנסים להקים מעין גרעין של שנת שירות שיקרא צוות נטע, ולבנות את זה בצורה קצת אחרת, יותר מקצועית ממה שזה היה, עם הכשרה מסודרת שבונה אותם, והם למעשה יהיו העתודה של אלה שאחר כך יהיו המטפלים ועובדים סוציאליים שיתעסקו עם האוכלוסיות המאוד מורכבות האלה, שצריכות כל כך הרבה טיפול מקצועי וחום ואהבה ומחויבות, ולא רק בשנת שירות. ויש עוד כל מיני פרויקטים כאלה ואחרים, דורטמונד נשאר איתם הקשר, הם תורמים לשואלי הכפר, הביאו לנו עכשיו בדיוק עוד סט של מדים עם השמות של השחקנים, מדים מלאים, חולצה, מכנסיים ונעליים, אז גם זה כמובן לזכרו של נטע. בקיצור, משתדלים דרך החיים ודרך אירועים שבחיים לזכור אותו ולהנציח אותו ולהנכיח אותו כל הזמן.
וכל הדברים האלה, כל הנצחות האלה שגם לא באות מכם, כל האנשים שעושים, הקבוצות, רק מלמד כמה באמת לא היה אפשר להיות אדיש לנטע, לסיפור שלו ולפנים שלו ולכל מה שהוא עשה בעולם הזה, ותודה רבה לך שהגעת, אורי אפשטיין, אביו של נטע אפשטיין. אנחנו נזמין אתכם לשמוע גם את הפרקים האחרים של הפודקאסט מנציחים מנצחים. תודה רבה לרדיו ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, תודה רבה.
תודה רבה.